אוקיי, כן, אז שנייה לפני שהפרק מתחיל, אם אתם מקשיבים לפרק הזה ממש בימים הראשונים שהוא יוצא, אז יש עכשיו את מצעד הפודקאסטים של שנת 2024 בגיק טיים. שנה שעברה, בזכותכם ובעזרתכם, זכינו בפודקאסט פריצת השנה, מקום ראשון, והשנה נשמח לזכות עכשיו אי אפשר לזכות בפודקאסט פריצת השנה, כי אנחנו כבר לא הפריצה, פרצנו כבר, אבל נשמח לזכות בקטגוריית ההשערה. אז בימים הקרובים ממש ייקבעו הפודקאסטים שיעלו לגמר של התחרות. ניתן להצביע באתר גיק טיים, אני אצרף את הקישור בפרטים של הפרק. נשמח מאוד מאוד אם תוכלו להיכנס ותחת הקטגוריה של ההשערה לרשום הארי פוטר והשיטה הרציונלית. ראו זאת כאילו כל השנה אני לא חופר לכם של שתפו, ספרו לחבריכם ודדע, תכתבו ביקורות על הפודקאסט, אז זה בקשה קטנה פעם בשנה, אתם יכולים לעשות עבורנו. אני מבטיח שאם נגיע לגמר אז נכין איזושהי בקשה יותר מושקעת להצביע לנו בגמר. תודה רבה. היי, שלום, מאזינים יקרים. סיימנו חצי מהפודקאסט הזה, סיימנו שלושה ספרים של הארי פוטר והשיטה הרציונלית, ונותרו להקריא עוד שלושה ספרים, וחשבתי שזה זמן טוב להסתכל רגע בגדול על הפרויקט, להסתכל אחורה, ולהבין רגע מאיפה הכל התחיל. זאת אומרת, אני הגעתי בשלב די מאוחר, היו כבר ספרים מתורגמים ומודפסים, ואני רק מפיק את האודיובוק שלהם בעצם, את הפודקאסט הזה. אבל רציתי להכיר קצת יותר את האנשים שהיו לפניי, ואת העבודה המדהימה שהם עשו בפרויקט של התרגום וההוצאה לאור של הספר בעברית. אז בשביל זה הזמנתי לפודקאסט את שלושת המוציאים לאור של הספר במתכונתו הנוכחית בעברית, את אחיה מייזליש, כרמל אדר וידידי השיר, שיספרו קצת על הפרויקט, איך הכל התחיל, באיזה שלב הם נכנסו, ועל העבודה שהם עשו. לפני שנתחיל, אני אתן הקדמה באמת קצרצרה, רק כדי שהדברים יהיו מובנים בקונטקסט שלהם. הארי פוטר המקורי יצא לאור, הסתיים בשנת 2007, ג'יי קיי רולינג פרסמה את הספר האחרון. ב-2010, שלוש שנים אחר כך, אליעזר יודקובסקי התחיל לפרסם באינטרנט בהמשכים את הארי פוטר והשיטה הרציונלית. ב-2015 הוא הוציא את הפרק האחרון, פרק 122, ובערך באותו הזמן התחילה קבוצה קטנה של אנשים לתרגם את הארי פוטר והשיטה הרציונלית מאנגלית לעברית. זה היה תהליך, הקבוצה הלכה וגדלה, יותר ויותר אנשים שמעו על הספר, התחילו לפרסם קבצי גוגל דוקס משותפים שהיו זמינים לקריאה, ואנשים התחילו לתרגם שם פשוט את הספר לאט לאט לעברית. המון אנשים כתבו שם תגובות והצעות ועריכות, וזאת הייתה הדרך היחידה לקרוא את הפרקים בעברית. המצב הזה נמשך עד 2020, ואז נדב כהן רצה לארגן הדפסה של הספרים. זאת בערך נקודת הזמן שבה ידידיה שיר ואז אחיה מייזליש ואז כרמל אדר נכנסו לסיפור, ועל זה אנחנו רוצים לשמוע עכשיו. אז בואו נתחיל. אז נראה לי שפשוט תציגו את עצמכם ונתחיל משם. כרמל, איך קוראים לך?
קוראים לי כרמל, בן 33 או משהו כזה, נראה לי. מחיפה, אני מהנדס מכונות, אני מתכנן מכשור רפואי, סטארט-אפ קטן, נחמד, מי שרוצה. וגם אני הגעתי לפרויקט הזה. רגע, נעשה סב של כולם, ואז נגיד איך הגעתי לפרויקט.
תגיד ועד אני
ארגיד. או שלזרום על זה ככה.
תגיד בשתי מילים, ועד אני ארגיד.
בשתי מילים, ידידיה, איך קוראים לך?
טוב, אל תגיד.
כן, אני אוקיי, יודעים שספו עד עכשיו.
אז אני ידידיה, אני...
ידידיה שיר.
ידידיה שיר, בן 24, כיום, נשוי פלוס כמעט 2, ו... זהו, טוב, כרמל, תגיד איך הגעת, ואז אני אגיד איך הגעתי.
מה, אבל זה סלט גדול, צריך להציג את אחיה.
אחיה, תציג את עצמך.
טוב, אני אחיה, מייזליש, בן 22, אני לומד בישיבה, ואני... מלמד מתמטיקה בתיכון עכשיו באופן זמני, ולהגיד איך הגעתי לזה.
כן, מה כאילו היה תפקידכם בכוח, נגיד?
אני נגיד אדבר בשם עצמי, אולי זה יעזור לדבר, אבל קראתי את השיטה הרציונלית כשזה היה טיוטות בגוגל דוקס, התחלתי כזה לקרוא את זה ב-2017, אני חושב, כן, ואז כזה זה לא התקדם, כאילו לא היה, הגעתי לחלק שכבר אין אפילו את הטיוטות האלה, אז קראתי באנגלית.
זה סביב 50 ומשהו, משהו כזה, משהו... כי גם אני הגעתי לשם.
לא, אפילו קצת יותר, אני חושב, אני לא זוכר עד איזה פרק הגיעו, אבל מתישהו הבנתי שזה, ואז קראתי באנגלית.
אני זוכר בדיוק
איזה פרק, ידעתי. וכאילו... אמרתי כזה, וואו, איזה מגניבים הם שהם עשו את זה, כאילו, שהם תרגמו את זה, איזה תותחים באמת שעשו את הדבר הזה, אפילו שזה לא, זה לא הכי קוהרנטי, זה לא, כתוב מבולגן, מי שזוכר איך הגוגל דוקס הזה היה, או מי שהיה, אבל לפנינו היה גוגל דוקס, שפשוט כל אחד פחות או יותר יכל להגיב עליו, והיה שם איזשהו תהליך של אישור של טעויות, אבל כאילו, זה היה בלגן מאוד מאוד גדול. תרמתי קצת את ה, לא יודע, איזה 2-3 מילים או משהו כזה, אבל לא באמת משהו משמעותי. וכאילו, נורא להיב אותי, ומאוד התחברתי לספר, בלה בלה בלה, מאוד השפיע עליי, וכל מיני דברים כאלה. ואז התקדמו כל מיני שנים, והגיעה הקורונה. אני חושב שלפחות עבורי זה מה שהיה זה, וכאילו, היה לי עדיין תקוע בראש שאני עוד רוצה איכשהו להשתתף בדבר הזה. ואז, פחות או יותר באותו זמן, פרסם, לדעתי נדב שלא נמצא כאן, נדב פרסם, מי שרוצה להצטרף שיצטרף, אנחנו רוצים לערוך את מה שיש ולהדפיס, נכון? זה ככה זה היה?
כן, זה
משהו תמוה כזה,
כן. משהו כזה, ושלחתי הודעה להגיד אני מוכן להצטרף ויש לי זמן, ואיכשהו הצטרפתי לקבוצת וואטסאפ שהיינו חברים בשלושתנו, ונדב, ואז התחלנו פשוט, כאילו, קודם כל להבין כזה מה יש כזה, כאילו, במובן של מה המשימה שעומדת מולנו נניח, לנסות כזה להבין, ופשוט התחלנו לקרוא ולעשות הגהות, נכון? כן. תקטעו אותי גם.
האמת שאני, טוב, אני הגעתי דרך חבר לכל הנושא של הרפורטה של הרציונלית, נראה לי הרבה אנשים הגיעו דרך חבר, והייתי אז בישיבה, וזה הגיע למצב שהייתי קורא, לפעמים כאילו חברותה שלי לא היה, אז הייתי כזה קורא סתרים שלמים. וזה היה חוויה מדהימה, והספר פתח לי המון המון תחומים בחיים שלא היה לי גישה אליהם, כל כך לפני. והגעתי, מדברנו על האנגלית ואז אני חושב שכשהגעתי אז פתחתי מהר בסוף לראות מה קורה בסוף, כאילו לראות, לראות כמה מתורגם כאילו באתר. וכשהתחלתי אז הרבה פרקים לא היו מתורגמים בכלל, וכשסיימתי אז כבר היה כאילו שזה חתיכה מאנגלית ואז חתיכה בעברית של גוגל תרגום נקייה, כן. ועוד חתיכה באנגלית ועוד זה, וזה כבר הגיע לסוף נראה לי. זה, ואז אני הבנתי שיש את הספר הישן הראשון שנתן קל להוציא, ואמרתי, וואי, אני חייב להשיג את זה, וזה, קיצור, הצלחתי עכשיו להשיג את זה.
אז כל מה שאתם מדברים עכשיו זה אחרי הגרסה?
כן, זה גרסה מאוד ישנה,
הייתי בטוח שאתה... אז תעשה רגע, תעשה סדר.
אחי יותר טוב בהיסטוריה ממני, אבל בגדול, לפני שאנחנו נכנסנו, יונתן קלה, ביחד עם תורם אנונימי, אני חושב, הדפיסו ללא מטרת רווח וללא מטרת זה, פשוט הדפיסו עותקים וחילקו.
עותקים של?
הספר הראשון.
של הספר הראשון מהתרגום ההוא של הדוקס.
זאת אומרת, הנה, זה מה שפועט לפה, אבל...
אתם לא יכולים לראות, אתם לא יכולים לראות.
אתם לא יכולים לראות, אז זה כאילו היה באיזושהי רמה של עריכה, וכל השאר היה כאילו בלגן קצת יותר גדול, וזה נראה לי מה שנתן לנו גם איזושהי מוטיבציה, להגיד כאילו אפשר לעשות את זה, ולהתחיל לארגן את הדבר הזה במשהו שיהיה קרי באיזושהי צורה, כי כאילו כולנו חווינו את הקריאה של הדוקס, ואני חושב שזה כאילו לא באמת, כאילו... המוטיבציה הייתה להדפיס את זה, ואז אמרנו, טוב, אנחנו לא נדפיס את זה איך שזה, נכון? אנחנו צריכים לעשות על זה איזושהי עבודה, זה לא, אי אפשר להביא את זה לדפוס ככה, כשיש אנגלית גוגל טרנסלייט בחלק מהמקומות.
כן, אז מה שקרה לי בעצם זה שאני הגעתי אליו יונתן קלה הביתה, והוא הביא לי, לא הוא הביא לי, הוא בדיוק לא היה בבית, החברה שלו נראה לי הביאה לי ספר, ובכל מקרה, התחלתי לעשות לעצמי איזשהו פרויקט, כי המון המון מושגים שהספר פתח אותי אליהם לא הכרתי אותם בכלל. ולקחתי את הקבצים מהדוקס, והחלטתי לערוך לעצמי ומתישהו להדפיס לעצמי איזשהו קובץ מלא, שבעצם יש לי הערות על כל מושג שאני לא מכיר, עשיתי לעצמי ידע שהערה מויקיפדיה ומכל מיני אתרים שמצאתי, של מה בעצם המושג הזה אומר, בהערת שוליים.
כל הפיזיקה וכל ה...
כן, לדוגמה, כן, כן, ופסיכולוגיה וזה. וכלכלה, כל הדברים האלה. והכנתי לעצמי באמת נראה לי קובץ שלם של הספר הראשון, והתחלתי את השני אפילו. וגם, תוך כדי, גם עשיתי לעצמי עריכות והגעות כאילו שלי מול עצמי. וכשנדב שלח את ההודעה הזאת בפייסבוק, א' הסתבר שהכרתי אותו מלפני, בטעות, ושלחתי לו הודעת, שמה, אני רוצה לעזור, הסתכלתי על הקבצים שלך, כי הוא שלח קבצים שמבחינתם מוכנים להדפסה, מצאתי שם כמה דברים שאני חושב שצריך לשפר, ואני אשמח לעזור, אני אשמח לתת לך גם פידבקים שאולי שווה לשפר, דברים שהם קריטיים פחות או יותר לפני שאתה מדפיס, והוא אמר, טוב, בוא תצטרף לקבוצה ונראה מה עושים. ואז לקח עוד חצי שנה.
בתחום של, אתה בא איכשהו מהתחום הזה? כאילו, מה זה?
תראה, העברית שלי מאוד מאוד טובה, ברמה הגעתית לשונית, גם אם לא למדתי את זה בצורה מקצועית אף פעם. האנגלית שלי מאוד לא טובה, אבל בשביל זה היה לי את אחי אבית קרמל.
אני כותב, אני חייב להגיד שכאילו פשוט הסדרה כאילו היא עשויה, היא הגימור שלה גם מבחינת לשונית, מבחינת עיצוב, מבחינת כל כך כאילו ברמה של ההוצאות כאילו הכי טובות שיש, שזה די...
חכה, תכף נגיע להוצאה, אבל בינתיים רק ברמה שלה.
אז גם הרמה...
זה לגמרי הפרפקציוניזם של אחיה והיוזמה של ידידיה וכל מיני דברים כאלה של לגשת ולדבר ולגלות את כל הפרטים, אבל עוד לפני זה פשוט מה שעשינו זה שעשינו עריכה והגעה, וכאילו לא ממש ידענו כמה זמן זה ייקח לנו, אבל זה לקח לנו, לא יודע, כמה
חצי שנה.
אתה אומר שזה בעצם היה כאילו אחרי הפרויקט הקהילתי הזה
שכולם... כן, אחרי הפרויקט הקהילתי
המאורגן. נדב אמר בוא נדפיס עכשיו.
אם אני אתן איזושהי סקירה, אני חושב שהפרויקט הקהילתי הזה התחיל בסביבות 2015 עד 2020.
מתי הספר נכתב באנגלית? אם כבר אתה עושה...
בין 2010 ל-2015.
והפודקאסט האנגלי הוא היה תוך כדי כבר התחיל, כאילו באנגלית.
כן.
אשכרה.
תוך כדי התחיל. הוא אומר את זה בעצמו שם באיזשהו שם.
כן.
אוקיי.
יכול להיות שלא דייקתי בפרטים האלה, אבל אנחנו, טוב, אני הגעתי לספר יותר מוקדם, בערך גם מתי שאתם ב-2017 כזה, אז חצי מהחברים שלי קראו את זה. זה היה כמו שבבית ספר היסודי כולם קראו הארי פוטר, אז אחרי בתיכון כולם קראו הארי פוטר והשיטה הרצינה. והכל זה היה חצי באנגלית, חצי בעברית, מהגוגל דוקס הזה.
צריך ללכת לתיכון הנכון, אתה מבין?
לא סתם יש את הישיבה התיכונית שלך במגיעים הראשיים, לא רק בהדפסה, גם בדוקסים יש כאילו...
ישיבת מקום.
אתה משתמש של ישיבת מקום חיים ומצטיין שם.
קיצור, אף אחד מכם בעצם לא היה בזמן אמת כאילו בפסוק של האנגלית.
כן, פשוט לקחנו את מה שיש, ועשינו לזה עריכה והגעה. חלק זה היה ממש תרגום מחדש, כי באמת היה גוגל טרנסלייט זה, וחלק זה היה פשוט, סתם, לדאוג שכל המושגים אותו דבר, שמסתבר שזה יוצא יותר עבודה ממה שחשבנו. חלק זה להמציא מושגים, כן? כאילו, יש כל מיני מושגים.
מה למשל?
וואה, מה למשל?
שאלת את הדוגמה הזה.
יש את ה-personhood theory, שלא ידענו איך לתרגם את המילה personhood, בגלל שאין אותה בעברית.
אני זוכר את זה מה...
גם בקושי יש אותה באנגלית, אבל...
ואז תרגמת את זה בסוף...
אנשיות.
אנשיות.
כן.
ובעצם המצאנו מושג חדש בעברית,
ו... שאלנו את האקדמיה ללשון מה הם מציעים לנו לעשות.
האקדמיה יש לך את
זה? אמרו כזה משהו בסגנון, כן, מה שעשיתם זה טוב, מה שעשיתם, אנחנו נאמץ, כזה, משהו כזה. עוד משהו שהיה... סתם, באופן כללי, כאילו ממש בהתחלה נתקלנו נניח באוקיי, איך מתרגמים דברים, בלה בלה בלה, והחלטנו שאנחנו הולכים בדרכה של גילי בר הלל, וכאילו כל מושג שקיים בקנוני, אז ניקח איתנו גם, כאילו אפילו דברים כמו קרמבו ושרבט למון למי שמכיר, כאילו פשוט הולכים איתה, כי אנשים מגיעים מהארי פוטר, אז עדיף להיות עקביים.
רגע, תרחיב. קרמבו זה לא, באנגלית זה לא
קרמבו? באנגלית קרמבו זה שרבט למון.
גם, שרבט למון.
קציפת לימון.
זה מין סוכריות כאלה, זה לא מסתדר, נכון? יש קטע שדמבלדור מוציא מהכיס.
מנסה להפריד שני קרמבוים.
מנסה להפריד שני קרמבוים שלו בכיס.
לא, זה קציפת לימון.
לא, זה לא קציפת לימון, זה סוכריות.
זה לא, זה סוכריות?
כן.
אתה אומר, מה הבעיה להפריד קרמבוים?
כן, איזה מוזר שהוא מסתבך בלהפריד קרמבוים, כאילו זה מין דבר הזוי כזה. אז בגדול, זה המקום הראשון שאתה נתקל בו, פשוט כי זה יחסית בהתחלה. אז החלטנו שאנחנו עושים את זה, אפילו במקומות שהתרגום שלה, לא יודע, פחות התחברנו אליו, נגיד אני...
האמת שדווקא אצלי הדבר הזה שלה להפריד, זה כאילו עשה לי כזה...
איזה איש משוגע?
לא, לא, כן, איש משוגע כאילו שלוקח בכיסים שלו קרמבויים, וכנראה שלו כיסים ענקיים כי הוא קוסם.
אני מסכים, כן.
זה היה כאילו, פורו, איזה איש מטורף כאילו.
כן, שתי קרמבויים בתוך הכיס. כן, בכיס קרמבו מטורף.
כן, אז זה יוצא ממש מצחיק בעברית לתרגום שלה, אבל... אז נגיד, אני חייזלים, המילה הזאת, התרגום הזה הוא בעיניי כאילו...
הוא מדהים.
בעיניי הוא נורא.
הוא נורא?
כן.
אני חושב שזה מופיע אבל רק פעם אחת בשיטה הרציונלית.
זהו, זה מופיע פעם אחת, וכאילו...
לא, זה מופיע פעמיים.
אה, כן?
כן.
אוקיי, אוקיי, אני לא אזכור, אבל אתה ארכיון.
אני לא רוצה לתת ספוילרים, אבל לפחות פעמיים.
אבל כאילו באנגלית זה אינפרי, וכאילו, שאתה יודע, זו מילה אפלה כזאת, מגיע עם אינפרנו וכל מיני כאלה, וחייזלים זה נשמע כזה, קצת בדיחה כזה.
אני קורא את זה חייזלים, כי זה זל.
כן, כי זה זל, אוקיי, חייזלים.
אבל כן, המשחק הראשוני הוא מעולה, אבל איך זה נשמע בסוף זה...
זה נשמע קצת מגוחך, אני לא יודע, אני לא חושב שזה תרגום מדהים, אבל כאילו, יהיה לך עם זה, אז ככה אנחנו מתרגמים, וכאילו, נלך עם זה. אז זה כאילו בגדול היה המדיניות של התרגום. ללכת עם הקנוני, עם הארי פוטר המקורי, ולהשתדל לעשות דברים בעברית. ואם יש מושג בעברית ומושג באנגלית, בלועזית כאילו, אז ללכת עם העברית, כמו אנשות, וכמו, לא יודע, שיערוך, וכמו כל מיני דברים כאלה, אז תמיד העדפנו לנסות למצוא מילה עברית, ולא, זה החלטה, יכול להיות...
כן, שזה גרם לי להמון בעיות עם ה... איך להגות דברים, כי באנגלית אתה עוד מוצא, אבל זה כל מיני מושגים בעברית שאף אחד לא משתמש בהם.
כן, הרבה מושגים. היה משהו מעולם הפסיכולוגיה שהייתי צריך לשאול את בדודה שלי.
scarcity effect.
scarcity effect, כן, שכאילו, אין לזה ממש תרגום לעברית.
כתבנו אפקט הנדירות.
כן, אבל כאילו, אין לזה הרבה מקורות. כאילו, בדקתי במוצגות של אוניברסיטת אריאל, לא יודע מה, איך זה מופיע שם, משהו כזה, אבל... כן, זה תרגום טוב, כאילו, כשאנשים בפסיכולוגיה, בשיח פסיכולוגיה מדברים על זה, ראיתי, הם מדברים, הם קוראים לזה scarcity effect. אבל כאילו, זה לא מתאים להכניס את זה בספר.
כן, גם היה כל מיני שמות של ספרים של מדע בדיוני, או של מושגים מתוך ספרים כאלה, שפשוט לא מצאתי אותם בשום מקום, כאילו באינטרנט. איך בכלל, אני מנסה לזכר.
יש דברים מופרכים. קוויריל אומר לארי, זה היה רעיון טוב, אם היית מנסה לחקור את קברו של אמון סט. אתה יודע מי זה? נחפש באינטרנט, תמצא אותו ב... ויקי פנדום של איזה פאנפיקים של בנטן.
זה נראה לי בשלב הזה כבר התייאשתי מלחפש את הדברים.
היה גם את קטודהו, את קטולו.
קטולו
קצת יותר מוכר, יותר מוכר, אבל עדיין היה שם כל מיני דברים נדחים בעולם שלו, כאילו.
לא, הוא אוהב לזרוק איסטר אגס כאלה, לפעמים זה גם על החברים שלו כאילו, מהחברים שלו.
עכשיו המנכ״ל של...
כן, המנכ״ל של...
של GPT,
נו.
מה, סם אלטמן?
לא, סם הוא התפטר, ואז כאילו הוא חלף, הוא זמנית היה, אמת, משהו.
שהוא המנכ״ל של טוויץ' או משהו כזה.
כן, אבל לרגע הוא היה המנכ״ל של OpenAI,
ואמת...
הוא המחפש במשחק בסוף השנה.
אשכרה.
כן.
אוקיי.
אז הוא כזה הכניס את החברים שלו, ויש את איניאש ברודסקי.
ויש את איניאש ברודסקי, כמובן.
כן, שהוא עושה את הפודקאסט באנגלית, והוא... הוא זה אחד הילאים, נכון?
אחד הילאים,
שקוראים לו איניאש ברודסקי, ואתה
כזה... אבל אחד לשים אותו הקריין של המשחקי קווידיץ'. חכם.
אה, יפה,
נפות שאת... אבל הוא השתמש בלי ג'ורדן ומגיע.
אבל איניאש ברודסקי התחיל את זה רק אחרי שהוא התחיל לכתוב את הספר. אבל לא די אני יכול לעשות את זה, אוקיי.
לא, הוא... זה יכול להיות... אחרי הכלא של סטנפורד, ניסוי הכלא של סטנפורד.
כן.
זה מה שגרם לו להתחיל.
אז אני זוכר שהיה לנו דיון, ואני לא יודע מה הקהל יחשוב על זה, על איך מתרגנים חד קרן, האם זה זכר או נקבה, והאם, איפה שמים את הידיעה,
החד קרן, חד הקרן.
האם זה החד קרן, או חד הקרן, או חדי הקרן, או קיצור, זה מה זה מבלבל,
ואני
לא יודע אם הגענו לאיזה מסקנה, כאילו בסוף.
אבל הלכנו במלא מקורות כאילו של האקדמיה.
למשל, יש את הזנבקרנית ההונגרית, אז כמו הזנבקרנית, אפשר החד קרנית. היה לנו כל מיני סברות לכאן ולכאן.
היה גם
בנוגע לתרגום את המחלקות הגדולות שלי ושל אחיה. על שיטת התרגום של, או כאילו, על איך נכון לתרגם, איך נכון להתעמד.
עזוב. מה, נשמע מעניין.
תגיד, נו מה, אל תהיה.
באופן כללי הייתה לנו גם שאלה כמה להיות חדשניים וכמה להתעמד למקור. כלומר, כמה אנחנו יכולים להמציא מושגים חדשים, קצת לסטות מהשפה האנגלית, לטבל את זה בביטויים העברית, וכמה להיות כמה שיותר כמו באנגלית.
מה, ולוקזייט? שלא עובד.
גם, גם.
אני חייב להגיד שלא, אני לא אוהב את ולו כזה. נראה לי שאפילו היה איזה מקום או שתיים בפודקאסט, שפשוט אמרתי, אני לא זוכר כבר מה אמרתי, אבל... ויתרתי על... כי אף אחד לא אומר בעברית ולו כזה, זה מספרים לפני 50 שנה.
תראה, זה בכל מקום. עכשיו אתה באיזה פרק 63, יש שם איזה משהו ש... הדשא בצד האסור נראה ירוק יותר, נכון? היה אפשר לומר מים גנובים עם טאקו, נגיד. הרבה דברים, כאילו, בכל מקום יש את השאלה הזו, וזה גם בהמון ספרים מתורגמים, אז אתה רואה שלפעמים הולכים בכיוון אחד, ולפעמים הולכים בכיוון אחר.
לא, גם בעצם זה שמחליפים לך מושגים באמצע, זה כאילו, זה מחרפן, לא יודע, אלפים, אני קראתי בהתחלה את ההוביט של לא יודע מי, לא זוכר, וכאילו, זה שדונים, ואז זה מתחלף לך לאלפים, ואתה כאילו לא מבין מה קורה, מה זה, רגע, זה אותו דבר, זה לא אותו דבר, אז אנחנו ניסינו שזה יהיה אותו דבר, וזה כאילו, זה מסתבר כאילו, בגלל שתרגמו את הספר, לא יודע, זה 300 איש, נכון? משהו כזה, אז כאילו, לא היה אחידות, והיה צריך כאילו לעבור על כל פעם, על כל המופעים של כל המושגים, ולוודא שזה באמת אחיד. כל פעם שיש ציטוטים מקודם, או ציטוטים של נבואות, או כל מיני דברים כאלה. בכלל, איך לתרגם את הנבואות, שזה תמיד יסתדר, אני לא יודע.
זה יהיה חריזה.
זה היה מזעזע. בגלל שאנחנו מתרגמים משהו שמופיע בהארי פוטר והשיטה הרציונלית באנגלית, שמבוסס על משהו שכתוב בהארי פוטר המקורי באנגלית, שתורגם להארי פוטר המקורי בעברית. אבל יש הבדלים בין כל הדברים שמניתי עכשיו. ויש גם הבדלים בין תרגומים שונים בעברית של הארי פוטר המקורי.
מה?
כן, כן, אני יכול להתחיל.
יש את כל הגרסה בין המהדורות של הארי פוטר המקורי.
ויש גם, אחרי המצא לנו גם הבדלים במהדורות באנגלית, זאת אומרת, באנגלית,
במהדורה אחת.
מי כאילו מציע הארי פוטר ואומר, רגע, לא, בוא נחזור על התרגום ונדייק פה.
תראה, לגבי המקור באנגלית זה דברים ידועים, כאילו, בכל הפורומים על הארי פוטר, כי היו טעויות שתוקנו, למשל, ברשימת הדברים לקנות להוגוורטס, אז כתוב פעמיים, אחד שרבית, בהוצאות המאוד מוקדמות, ואם יש לך ספר כזה, אתה יכול למכור אותו במלא כסף.
טוב, אז זה ממש, זה לא טעות תרגום.
בעברית אבל הם ממש החליטו לשכתב את זה בין הוצאות שונות. ויש הרבה הבדלים קטנים. וכשיש לך קטעים שהם אמורים להיות דומים להארי פוטר המקורי, אז אתה כזה, רגע, אנחנו הולכים לפי התרגום הישן או לפי התרגום החדש, וגם אף אחד במילא לא הולך לשים לב.
יש לך כאילו את כל התרגומים?
אני הבאתי לפה עכשיו משהו ישן ומשהו חדש, אחר כך תרצה אפשר.
וואי, אם יש לך איזה דוגמה ככה מייצגת, אתה יודע, בשלוף זה
מגניב. טוב, סתם דוגמה שאני זוכר, בפרק הראשון, האם זה חתולה מעיינת במפה, או חתולה שאינה במפה.
למה שמישהו ישנה את זה? לא, מעיינת לא מרגיש לי טוב שאינה.
אני יכול אבל להביא דוגמה.
מעיינת נותן לה כאילו הרבה יותר נוכחות משאינה, כאילו.
אני יכול להביא, כן, אבל זה בלכתחילה שאני בא לתרגם, אני מבין למה אני אתלבט. אבל בדיעבד, תגיד לא, אני אשנה את זה, לא, שאינה זה פשוט...
לי יש דוגמה שממש חסרה פסקה שלמה, בהארי פוטר המקורי בעברית, וזה לא תוקן. בפרק הראי של ינפתה, כשהארי שם את גלימת ההיעלמות שלו והולך לספרייה, אז מי שזוכר, יש קטע בסרט שהיד שלו מחזיקה את העששית מחוץ לגלימת ההיעלמות והיא מרחפת באוויר, אז זה לא כתוב בהארי פוטר בעברית, וזה כן כתוב בהארי פוטר באנגלית. אתה רוצה שאני אקריא את הפסקה שחסרה? The library was pitch black and very eerie. Harry lit a lamp to see his way along the rows of books. The lamp looked as if it was floating along in mid-air, and even though Harry could feel his arm supporting it, the sight gave him the creeps. אז כל הפסקה הזו לא מופיעה בכלל בהארי פוטר בעברית.
בשום גרסה, אתה אומר. כן. אפילו כשאתה תקנו, הכר את מעיינת או עינה, אבל פסקה שחסרה.
אבל מישהו שכח פסקה, לא נורא.
אבל יש כל מיני, כזה נכון, היה לנו את... שלי ג'ורדן ניצית את הזיקוקי הפיליבסטר.
אני זוכר שהיה דברים
כאלה, אתה זוכר את הפרטים. אז היה כזה משפט ארוך ארוך באנגלית, wet started, no heat.
ושפשוט לא הצליחו לתרגם אותו?
פשוט היה כאילו משפט מאוד מקוצר בעברית משום מה. אתה ידעת למשל שהלחש סילנציוס מופיע בהארי פוטר המקורי בעברית בספר הרביעי בפעם הראשונה, ובאנגלית הוא מופיע בספר החמישי בפעם הראשונה?
הכיצד?
הכיצד. בגלל שבספר הרביעי יש לחש יחידאי שנקרא קווייטוס, שמופיע המון פעמים בשיטה הרציונלית, שהוא באליפות העולם בקווידיץ', שאחרי שמגבירים את הקול ורוצים להשתיק את הקול, אז עושים קווייטוס. בעברית גילי ברילל החליטה להפוך את זה לסילנציוס, כי אולי היא חשבה שזה נשמע יותר עברי מקווייטוס.
לקווייטוס לא יקראו את זה נכון או משהו כזה, וסילנציוס זה...
לא יודע.
אוקיי.
ואז בחמישי ג'י קי רולינג החליטה לעשות לחש שעושים על עורבים, אם אתה רוצה להשתיק איזשהו עורב, אז אתה עושה עליו סילנציוס. ואז כזה בעברית יש איחוד של שני הלחשים האלה.
מה, זה שחיפשנו את, איך קוראים לזה, את הדוקטור סוס.
כן, גדליהו והמסתוק.
כן, שחיפשנו...
Bartholomew and the Oobleck.
כן, שחיפשנו איך לתרגם את שפל דפל, ומצאנו בסוף, כי רצינו תמיד לתרגם דברים, איך שתרגמו אותם כבר לעברית, וכאילו היינו, חיפשנו, שהלכנו לכל החברים שלנו, למישהו יש את הספר גדליהו והמסתוק של דוקטור סוס.
זה נמצא כשארי מסתכל פרופסור.
מה? לא, לא. זה בקטע שהוא ספוילר, לדעתי. אז אנחנו לא נגיד מהו.
כדי שאני אזכר.
מה?
תגיד ואני אוריד את זה אחרי זה.
זהו, סיימת לחתוך. אנחנו רצינו לדעת אם זה שפל דפל מזל מף או שופל דופל מוזל מוף, כי אנחנו לא ידענו איך הוגים את האותים.
אני רואה את גדודי המעריצים המוכזבים,
כי בדוקטור סוס זה עם ניקוד, אתה מבין? אז אנחנו לא יכולים. ואולי זה בכלל תורגם למשהו אחר, כי לפעמים בדוקטור סוס
אני בסוף ראינו שזה תורגם למשהו אחר, לא?
לא, לא,
שהיה משהו אחר שתורגם
בסוף זה שופל דופל.
היה משהו שהגידינו שמצפו תורגלם בעברית למשהו אחר לחלוטין.
מלא דברים.
וואי, מה עוד?
עניין אותי, כאילו, עם מי, עד לאחד הרחקתם, כאילו, עם מי יצרתם קשר? יצרתם קשר עם האקדמיה ללשון.
עם איניה שברוצקי.
עם איניה שברוצקי.
בשביל לדעת איך לכתוב את השם שלו בעברית.
אבל מאיפה איניה שברוצקי ידע איך לכתוב את השם שלו בעברית?
אני פרסתי בפניו את הסוגיה, ובטח הנושא הזה יקר לליבו, כי הוא גם כזה תרחן בלתי
מה אמרת? כאילו, ביקשת לכתוב פונטית את השם שלו?
אני כתבתי לו את כל האפשרויות פונטית וזה, והסתכלתי כבר את הסוגיה והוא בחר.
אגב, הראי של ינפתה, או ינפתה, אני לא יודע איך אנשים מבטאים את זה, אז אם זה יופיע בספר השיטה הרציונלית, אז זה מופיע קצת אחרת, וגם שם היה איזה סוגיה תרגום, אני לא יודע אם...
אני חושב שכן, אנחנו משתדלים לא להגיד ספוילרים, אבל פה זה ספוילר מאוד לא מזיק.
רגע, אתה רוצה להגיד לי שיש אנשים ששומעים את הפודקאסט והם בכלל לא קראו את הספרים?
אני אגיד כאן שפרסמנו ראיון עם יודקובסקי, פרסמנו למעשה לפני שבוע, אבל נראה מתי הפרק הנוכחי שעכשיו אנחנו מקליטים יצא, והסתכלתי אחרי זה בסטטיסטיקה ו... יש איזה שתי דקות של הקדמה, ואז אני אומר את הזרת הספוילר, ו-40% מהמאזינים הפסיקו להאזין בנקודה הזאת.
משמעת ספוילרים.
כל הכבוד.
היא הגנת
מידה. משמעת ספוילרים, בעצם זה מטורף ש-40% זה המון.
זה שאלה, האמת אולי נעשה את זה כאיזה סקר, באמת להבין כמה מהמאזינים לא קראו את ה... הספר לפני זה. זו שאלה מעניינת. אני יודע על המון שכן קרו ומאזינים, כי זה מגניב. אבל לפחות 40% כנראה לא יאזינו.
אפילו בעזה.
אז הראי של אנפתה, אז באנגלית, כאילו יש שם את, לא את פניך הרקים, את...
משלת לבך.
משלת לבך.
שזה מהסוף להתחלה.
בדיוק.
חברת להשמעת עם איך הרקע אנפתה.
עכשיו, בספר השיטה הרציונלית...
תסביר למי שלא הבין, כי לא בטוח שאנשים הבינו.
זה מה שכתוב על הראי, ש...
כתוב משהו, ובעצם אם אתה קורא את זה מהסוף להתחלה, אז כתוב את המשפט שאמרת קודם. שמה הוא אומר?
כן.
לא את פניך הרקים, כן.
קים את משלת לבך,
משהו כזה.
ובשיטה הרציונלית, לא מתייחסים לזה במפורש, אבל מי שהופך את הטקסט שיש שם, רואה שזה קים את רצונך המשוערך. וזה בעצם איזה מין קריצה של יודקובסקי לתחום שבו הוא עוסק. כאילו, רצונך המשוערך, משוערך, או אקסטרפולייט באנגלית, איך שזה כתוב שם, זה רמיזה לבינה מלאכותית בעצם, שהיא עושה אקסטרפולציה, משערכת את מה שאתה הולך להגיד או לרצות, ובעצם הוא רומז פה שהראי הזה הוא בינה מלאכותית. הוא נותן פה איזה קריצה כזאת לתחום שבו הוא מתעסק, שזה בינה מלאכותית, ויש כאילו עוד כמה כאלה, עוד כמה מקומות שבהם הוא רומז לבינה מלאכותית, למרות שכאילו הנושא בכלל לא מופיע, אבל מה לעשות שזה הנושא שבוער בו כל הזמן, והוא לא יכול שזה לא יצא לו. אז יש עוד כל מיני מקומות שבהם בעצם רואים שדווקא, למרות שזה לא כתוב במפורש, מדובר על בינה מלאכותית.
נגיד זה שקווירל מפחד ממדע, שהוא אומר למה המוגלגים כשהם חושבים על איזושהי המצאה מדעית, הם לא שומרים אותה לעצמם, הם לא חושבים שזה יכול להיות מסוכן.
כן, שזה לגמרי השיטה של יודקובסקי ש... היה לו איזה מין מוסד סגור כזה שבו חוקרים את הבינה המלאכותית, והם לא כל כך הוציאו סודות החוצה.
כן, כי יודקובסקי בעצם מפחד מפיתוח לא זהיר של בינה מלאכותית שיכול להביא לאסונות. והראי של ינפתה, זה לא סתם באופן כללי לבינה מלאכותית, הרעיון הזה של רצונך המשוערך זה רעיון של בינה מלאכותית ידידותית של יודקובסקי, שבעצם יש את השאלה של איך לגרום לבינה המלאכותית להבין מה אנחנו רוצים ממנה. והאידיאל מבחינתו, מה שאנחנו צריכים לשאוף אליו, זה שהבינה המלאכותית תבין יותר טוב מאיתנו מה אנחנו רוצים, אבל שזה באמת יהיה מה שאנחנו רוצים. כלומר, היא תעשה אקסטרפולציה לרצונות שלנו, ובעצם תדע מה אנחנו היינו רוצים, אילו אנחנו היינו יותר חכמים. זה הרעיון של רצונך המשוערך. אז כשאדם מביט בראי של ינפתה, של יודקובסקי, הוא בעצם רואה את מה שהוא היה רוצה לראות אם הוא היה יודע יותר טוב מה טוב בשבילו.
נראה לי שזה המפתח לבינה מלאכותית מסוכנת, זאת שיודעת מה יותר טוב בשבילך, מה שאתה יודע.
טוב, על זה תתווכח עם יודקובסקי, בכל אופן, אני לא יודע אם אני הצגתי אותו הכי מדויק.
אבל הקטע על הסכנות זה באמת משהו מאוד עשר, שהוא מזהיר אותך מפיתוח שיכול ברגע אחד לבלוע את כולם. כן,
זה מוטיב חוזר ומתעצם
בספר.
השיטה הרציונלית.
וזה לגמרי הפרויקט של הבן אדם, הפרויקט חיים שלו זה. השיטה הרציונלית זה משהו שעשה על הדרך, כאילו, על הדרך תוך כדי שהם יושבים וחוקרים שם ושומרים את הסודות לעצמם, עד שבסוף מישהו בא ופרש מהם, הקים חברה, וזה מה שיש לנו היום.
רגע, זה לא הכרתי האמת.
OpenAI הוקם על ידי יוצאים ממירי. מירי זה המכון לזה. הסיבה שאמת שר, כמו שאמרנו, הוא המחפש של זה כי הוא היה במירי לפני זה. והמקימים של OpenAI הגיעו מתוך, מירי זה Machine Intelligence Research Institute, וזה מגיע משם.
מדהים. יש גם עצם זה שהראי של ינפתה הגיע מאטלנטיס, שהיא ציוויליזציה שהרסה את עצמה. נכון? שזה כאילו, הנה, תראו, הם לא הצליחו, למשל.
כן.
היה להם בינה מלאכותית, והם בגדול השמידו את עצמם. אז כן. רציתי, אם ככה, במעבר אחד, רציתי לשאול אתכם, בעצם כאילו, יש המון ספרים בעולם והמון פאנפיקים וזה, ואנחנו קוראים ונהנים וממשיכים הלאה. ויש משהו בהארי פוטר והשיטה הרציונלית שיותר מאדם אחד ויותר משניים ויותר מעשר, הוא כאילו תפס אותם, וכנראה גם אתכם ואותי, הוא משהו תפס אותנו ברמה כזאת שלא קראנו אותו, נהננו והמשכנו הלאה, אלא פשוט כאילו נשארנו שם ובחרנו להשקיע בו הרבה ממיטב זמננו ומרצנו, ומעניין אותי כזה לשמוע מה תפס אתכם כל כך? איך כאילו, אוקיי, קראתם אותו, התלהבתם, זה ספר כיפי וחכם, אבל מעבר לזה, כאילו, מה היה, איפה היה הקליק? מה תפס אתכם?
אני חושב שזה ספר שהוא קצת שונה מספרים אחרים, בזה שהוא מאוד משקיע בלהראות מה הגיבור הראשי חושב, וגם אופן המחשבה שלו זה משהו שהוא מאוד לא רגיל לספרים. כאילו, מצד אחד ככה, מצד שני ככה, משלב בזה את כל הרעיונות הרציונליים, ובעצם הוא מצליח להכניס לתוך הסיפור, גם ספר שהוא חצי ספר עיון, וכאילו בצורה מאוד לא מאולצת גם. גם בהרבה ספרים יש דמות שאמורה להיות חכמה, אבל אתה לא ממש מרגיש שהיא חכמה. פשוט אומרים לך, היא חכמה. אבל בהארי פוטר והשיטה הרציונלית אתה ממש כל הזמן מודגם לך איך הארי הופך את השיטה הרציונלית לדרך חיים, וזה לא סתם הוא למד מתמטיקה או הוא מכיר את משפט בייס. נגיד הרבה אנשים מכירים את משפט בייס מהבגרות למתמטיקה, הסתברות מותנית, אבל להפוך את זה ממש לדרך חיים זה כאילו, כן. זה מאוד מעניין לראות איך הדמות היא ממש מיישמת את כל הדברים האלה. בעצם זה שאתה נכנס למחשבות שלו, אתה מבין, אתה רואה דוגמה לאיך בן אדם מצליח ליישם את כל השיטות האלה ביום יום, תוך כדי סיפור.
אני חושב שאני מסכים אחיה, שזה חלק מהדברים שתופסים, ואני חושב שחלק מהסיבה שזה תפס אותי זה כי אלה נושאים שחשובים לי. זאת אומרת, אני חושב שככל שצורת חשיבה כזאת תהיה רווחת יותר, אז במובן הרחב, העולם יהיה מקום טוב יותר, כן? כאילו, זה... והספר הזה הוא עוזר לך לחשוב ככה, כי הוא כאילו מנחה אותך, כן? הוא עושה לך כזה את מה שהוא עושה לדראקו, כן? הוא כאילו מאמן אותך קצת, בקצת יותר לחשוב בצורה הזאת, כן? כי אתה כל פעם נזכר במשהו מהספר או זה, וכאילו, הסיבה שלא יודע, אני הקדשתי לזה מאות שעות, אם אנחנו כוללים את העריכה הגעה ואת כל מה שהיה סביב ההוצאה, כאילו את כל הלוגיסטיקות וכל הדברים האלה, אז זה המון שעות, כי אני חושב שזה חשוב, אני מאמין שזה יעשה את העולם קצת יותר טוב, כאילו, ככל שיותר אנשים יקראו, וככל שיותר קוראי עברית זה יהיה להם נגיש, אז זאת הסיבה שאני נרתמתי לזה.
האמת שאני גם מאוד נרתם עם מה שאמרת, אחי, על התשלובת הזאת של גם של העיון עם הזרימה הסיפורית, באמת בחוויה שלי יוצאת דופן. שיש בסיפור, אני, בגלל שאני בן אדם שמאוד אוהב לגעת בהמון תחומים מהצד, כזה, מאוד אוהב ידע כללי שהוא כזה מרחף מעל כל הנושאים ולא באמת מתעמק לחלוטין באף אחד מהם. אז ממש הפריסה הרחבה שהוא נוגע בכל כך הרבה תחומים, בתוך סיפור שהוא בעצמו מעניין מאוד, זה ממש תפס אותי. וגם רעיונות ספציפיים שהוא מעביר בסיפור, שאני חושב שבטח אחרי שקראתי, וגם היום הולכים איתי. ואני חושב שזה היה אחד הטיבות גם שהמליצו לי על הספר הזה. יש לי חבר שמי שהמליץ לי על הספר, הוא למד תואר בחינוך, והוא גם כתב עבודות בהשראת הספר.
וואלה.
כן, הוא כתב עבודה, יש לי אותה אפילו, על ניקולו מקיאוולי, קוויריל כניקולו מקיאוולי המעודכן. בעבודה לתואר בחינוך. התפיסה שלו, איך הוא תופס את החיים, איך הוא תופס את זה. וגם לי, אני חושב שיש כמה נקודות שהם תפסו אותי אפילו יותר מכל הספר שתפס אותי, אני יכול לדוגמה אחת, זה איך הארי מתייחס למושג אחריות. שזה, אותי זה מאוד מאוד תפס, כאילו גם בפן האישי, של איך אני אמור לתפוס את החיים שלי, ואיך אני אמור לתפוס את הדברים שאני רוצה שיקרו ורוצה להיות אחראי עליהם, או אפילו אומר שאני אחראי עליהם, אם זה הורות, או אם זה סתם לארגן ערב כדורסל של כל החבר'ה, אני יודע מה. אז זה מפן אחד, אבל במיוחד בפן של איך אני תופס את איך שהעולם צריך להתנהל, כלומר, איך שאנשים שאני חושב שרואים שינהיגו חברה או שיובילו דברים בעולם, איך הם ראוי שהם יתפסו את עצמם ויפעלו על פי זה, ואני חושב שזה פיתח בי כמה וכמה נקודות מאוד משמעותיות.
אני אגיד גם על עצמי, האמת, אני נורא מזדהה עם קרמל, מה שאמרת, שזה פשוט, אני מרגיש שזה סוג של אידיאל פשוט להפיץ את הספר הזה. משהו שגם, העליתי את הנושא הזה בפרק ספיישל שעשיתי עם המדובבים האחרון, שאמרתי להם, כולם חושבים שהם חכמים. כאילו, השיטה הרציונלית. תשאל מישהו ברחוב, רגע, אתה עושה את הבחירות שלך רציונלי או לא רציונלי? כאילו, כולם רציונליים. בעיני עצמם. ושאלתי אותם שם, כאילו, מה הופך למישהו לבאמת רציונלי, ולא רק חושב שהוא רציונלי? יש תשובה של הארי פוטר על זה. זו תשובה נהדרת, לדעתי. שזה העניין של לדעת להגיד שאני מבולבל. שזה כאילו הברקה... אני לא יודע מה המקור, בטח הוא לא המציא את זה. אני לא יודע מה המקור לרעיון הזה.
חלק מהרעיונות זה דברים שהתפתחו, לא הכל, אני צריך כזה קצת למפות, אבל חלק מהדברים זה דברים שהתפתחו איך קוראים לו? Less Wrong, בבלוג שלו, כאילו רעיונות שבמשך שנים התפתחו בבלוג שלו, חלק זה משם, חלק מהניסויים המחשבתיים וחלק מהזה. אני לא בטוח אם אני מבולבל זה משם, אבל יש סיכוי שזה הגיע מלפרונג, בטח...
מגניב, אז זה כאילו זה רעיון ממש חזק. כי כביכול סוג של משהו אובייקטיבי בעולם סובייקטיבי, כאילו הדרך לדעת האם אני כרגע רציונלי או לא. אומר, יש חוש כזה, האינטואיציה הרציונלית זה הבלבול, וכאילו אם אתה רק יודע לשים לב אליה, אז זה היה לי נגיד מאוד חזק.
אתה גם פוגש את זה בעצמך. כאילו ברגע שאני זוכר שכשאני קראתי את זה, אז זה היה כמו הברקה שפתאום קלטתי על כל מיני דברים שקרו לי בחיים, שבאמת, שחשבתי שאני יודע ובאמת הייתי מולבל, ובגלל זה גם בסוף טעיתי. כאילו, זה היה לי ממש זיכרונות שפתאום צפו בי, שממש ראיתי איך זה התבטא שם.
גם, אני יכול להגיד שכאילו בעקבות הספר, אני יודע שזה משהו שנכנס לפרקטיקה שלי, זאת אומרת שלפעמים אני אומר לעצמי, אני מבולבל. זה כאילו, כאילו קצת, זה קצת פוגע לעצמך באגו להגיד לעצמך את זה, כן? אבל כאילו, אבל ברגע שזה נכנס לך לפרקטיקה שלך, כי אתה יודע שארי אמר את זה והוא חכם, אז כאילו יותר קל לך להודות בזה. כאילו להגיד, אני מבולבל. הלוח לא הגיוני שהוא קר מהצד הזה וחם מהצד הזה, כן?
כן.
אז ברגע שזה נכנס לך יותר לשגרה, זה תרגול. אתה מתרגל את זה וזה פשוט עובד.
אני חושב שאחד הדברים שכביכול אנשים יודעים אותם, וגם אני מניח שאני חושב שאני ידעתי אותו, שמיוחד ביכולת של האדם להיות רציונלי גם כלפי עצמו, זה היכולת להסתכל על דברים ועל עצמו, על הדרך שבה הוא חושב, על הדרך שבה הוא מאמין מהצד. שזה נשמע לכאורה דבר שהוא מאוד פשוט, וכולנו יודעים שברור שאם אני רוצה להיות אובייקטיבי, אז אני צריך לסתכל על הדברים מהצד, כאילו אני לא הדברים האלה, אבל בפועל זה מאוד מאוד מורכב לעשות את זה, ואני חושב שהספר הזה הוא באמת מסוגל ליצור, לעזור לאדם לפתח יכולת כזאת יותר ממה שהוא הצליח עד הנקודת זמן שהוא קרא אותו. אני יכול גם להעיד על עצמי את הדבר הזה.
אגב, רציונליות, אז משהו שתפס אותי זה כאילו, מי שמתעניין באופן כללי ברציונליות, אז אני ממליץ פשוט להיכנס לבלוג Less Wrong, ויש שם כל מיני פוסטים גדולים כאלה שפשוט כדאי לקרוא. חלקם פשוט ממש מעניינים. זה קצת באנגלית, כן?
גם תרגמת ושמת באתר.
היה איזה משהו, לא תרגמתי יותר מדי, אבל יש איזה כמה דברים. לא מספיק, בוא נגיד. וגם השם של הבלוג הזה, Less Wrong, אני מאוד אוהב אותו. זה כאילו, אל תחשוב שאתה צודק, בסדר? השאיפה שלי זה לא, זה פשוט לטעות פחות. זה כאילו, זה גישה הרבה יותר צנועה באיזשהו מובן, וגם יותר מעשית. אז ממליץ, Less Wrong. ואם יש לכם מצב רוח לתרגם עוד קצת, אז אפשר להעלות אולי לרציונל.
צריך לעשות איזה רשימת מאמרים למומלצים לתרגום או משהו כזה. לאנשים שיש להם מוטיבציה לתרגם.
מישהו פה קרא משם את הבסיליסק של רוקו?
לא, זה אסור לגלות.
אוקיי,
שבא. בשביל זה צריך רשימה, כדי שאנשים ידעו מה לקרוא, שזה יותר מדי מאמרים יש שם. לגמרי. אגב, עוד משהו נגיד רציונלי, זה לתת שמות לקולות במוח.
כן.
לתת להם, ולתת להם להתווכח אחד עם השני.
אני חושב שזה מאופשטטר.
זה משל נפלא.
אתה אומר מהצה והארנב וכל זה?
לא, לא גדל לשרבח, יש את הספר אני לולה מוזרה, שזה ממש הרעיון של הספר, שיש בתוך המוח שלך עותקים של מוחות של אנשים אחרים.
טוב, זה הכל, אני שומע גדל לשרבח כשאתה מדבר, אבל אני מניח שזה פיתוח של ה...
אני לולה מוזרה זה מין כזה גדל לשרבח לעם, פשוט, כאילו שיהיה קצת יותר קצר וקצת יותר קרי וקצת פחות מתמטיקה, אבל, והרבה יותר פשוט, אז זה מין, תקן אותי אם אני זה, אבל זה מין לקחת רעיונות מרכזיים, שהוא בונה בגדל שרבח לאורך 700 עמודים, 600 עמודים, ולקחת כזה את המיץ של זה, ככה לפחות אני... חוויתי את זה, לא יודע.
אני חושב שזה מה שהוא כותב בספר, שזו הייתה המטרה שלו, אבל אני ממש לא חוויתי את זה ככה.
אתה לא חווית את זה ככה, אוקיי.
אבל מכל מקום, הרעיון הרציונלי, כאילו, הרי יש המון המון פסיכולוגיה בפסיכולוגיה התנהגותית, כאילו, להכיר את עצמך כזה, בהארי פוטר והשיטה הרציונלית, זה חלק מרכזי מבחינתו מלהיות רציונלי. להבין כאילו איך המוח של כל מיני, קיינמן כזה, כל הטעויות שאנחנו עושים, לדעת כאילו שאנחנו חושבים שזה רציונלי, ואז לדעת למתג, לתייג את זה כזה. זה בעצם אני עושה את זה כי בגלל שיש לי נטייה כזאת, בגלל שיש לי סטייה כזאת, בגלל שאני כאילו הטייה כזאת. ואז חלק מלתת קולות, כן, זה הקול של דמבלדור שבתוכי, לא יודע, קול של רייבנקלו שמדבר עכשיו. אז זה גם כן, זה משהו של סוג של לקחת לחיים. בכלל, כמו שאמרת, לשלב, כאילו אפשר לכתוב מאמרים על רציונליות, אבל לכתוב סיפור על רציונליות, הופך את ה... כאילו מפיל המון הסימונים שלקרוא את הדברים במאמר, זה כאילו זה... הם לא יקרו כאילו לתרגם אותם לחיים שלנו, יהיה מאוד מאוד קשה, ולהביא גיבור שאפילו מרצה את אותם דברים, אפילו לא... בסוף יש שם המון המון הרצאות בתוך הפרקים האלה. עדיין זה כאילו מצליח לחבר את הרעיונות הרציונליים, להפוך אותם למעשיים.
כן, כי הרצאות הן לא מנותקות, הן ממש חלק מהסיפור עם השלכות.
כן, אני רוצה להוסיף נקודה שקשורה לזה, באמת הספר הוא לא סתם מדבר בשבח הרציונליות, הוא גם הופך את זה לשיטות. בעברית השם של הספר אולי זה קצת פספוס, שזה השיטה הרציונלית, שזה נשמע כאילו השיטה היא להיות רציונלי, אבל באנגלית זה יותר שיטות הרציונליות. ונגיד בתחילת הספר, אז זה יותר ככה שכל פרק הוא שיטה אחרת. הטיית האישור, כשל התכנון.
כן.
כן. ואז יש לך נושאים, ואתה רואה לפעמים שאותו נושא הוא חוזר כמה פעמים באותו הפרק. נגיד... טעות הייחוס הבסיסית, שזה כשהארי הולך עם מקונגל בסמטה דיאגון, ואז הוא אומר לה שנגיד אם רואים מישהו בועט בקיר, אז אנשים אחרים ייחסו את זה לתכונת אופי מתמשכת שלו שהוא אדם עצבני, אבל הוא יחשוב שהוא כועס שהוא בועט בקיר בגלל נסיבות, בגלל דברים שקרו לו באותו היום. אז זו ההרצאה שלו, ואז הוא אומר איך זה מתרגם לסיפור, שאנשים חושבים שבגלל שאני הבסתי אדון אופל, אז יש לי איזושהי תכונה מתמשכת של הבסת כוחות אופל. ואז אחר כך, בהמשך הפרק, יש לו את השיחה עם מאלפוי, שמקונגל נכנסת באמצע השיחה ואומרת, מה עשית? גרמת למאלפוי להגיד שהוא רוצה להיות בגריפינדור? יש לך איזושהי, יש לך תכונה אפלה מאוד שהיא גם מדבקת, עוברת לאנשים אחרים. אז היא כאילו בעצם... רואה את זה ומייחסת את זה לאיזושהי תכונת אופי שלו. והארי אומר, לא, כל הדברים שעשיתי היו הגיוניים והייתה להם סיבתיות.
נבעו, יש לו איזה ניסוח כזה, נבע באופן נסיבתי ומשהו כזה.
כן. באמת מעניין, אפשר לחשוב כאילו שכשיוטקופסקי כתב את הסיפור, אז הוא כתב אותו בהמשכים, כי באמת הוא לא ידע מה ההמשך. כן, הוא ידע בגדול לאן הוא הולך, והוא גם שתל ציטוטים שאחר כך הוא ישבט אותם. אבל שזה גאוני דרך אגב. אבל אני חושב שבאמת בהתחלה הוא רצה שכל הספר יהיה כזה, כאילו, הספר הראשון הוא באמת, אתה יכול לראות שהוא מחולק, כאילו כל פרק יש לו את הכאילו נושא, והוא שדר אותו בתוך הסיפור, וכשהוא מצהיר גם על הכוונה שלו בכתיבה של הספר, זה בדיוק כאילו זה, אבל אחר כך נראה לי כשהוא הבין שהסיפור שהוא יצר הוא הרבה יותר כבר גדול מלהשאיר אותו בתבנית הזאת, אז הוא כבר זרה עם הסיפור והמשיך לשתול שם ה... נושאים, כאילו...
נגמרי, אני כאילו אפילו הייתי קורא לזה, כאילו הסיפור מתבגר קצת. הוא ממשיך בעצם ללמד את הנושאים, ללמד את השיטה הרציונלית, אבל בצורה יותר עמוקה, מאשר לתת הרצאות על נושאים מפסיכולוגיה ולתוות את הסיפור סביבה. גם בכל הצחוקים שלו על הארי פוטר המקורי, שזה בהתחלה נורא בולט כזה בספר הראשון, ואז הוא כבר מתחיל לשחרר בהמשך.
זה מין שהוא תפס, זה כבר לא לגמרי פאנפיק, זה כבר יצירה אמיתית, וזה גם תפס.
אני חושב שחלק ממה שגם, אני חוזר קצת אחורה, למה שתופס בספר, זה שכשאתה קורא את הארי פוטר המקורי, חצי ספר, אתה מחזיק את הראש, על למה הוא לא עשה ככה, למה הם לא השתמשו בקסם הזה, ולמה, זה כאילו פה הוא, יש בו הרבה פחות את החורים בעלילה הזה, כן? הרי כל ה... כאילו, יש פשוט הרבה פחות, וזה כאילו, אתה מרגיש את זה כ... אני לפחות, כמין תיקון כזה, מאוד גדול, לכאילו, רגע, למה בכלל יש דלת שנעולה בעלו המורה, בזה, כאילו, איך זה יכול להיות שתלמידת שנה ראשונה פותחת את הזה, כאילו, איך זה יכול להיות? זה בארי פוטר הזה, זה, אני זוכר שכל כל היסודי, זה מה שעשינו, יסודי חטיבת ביניים, זה מה שעשינו, אז הספרים יצאו בערך, כאילו זה היה למצוא חורים בעלילה, למצוא עוד חורים בעלילה, ובתחילת האינטרנט, בכל מיני פורומים כאלה, זה מה שאנשים עשו. אנשים כאילו דיברו על למה המטטה הזה הוא ככה, וכאילו, ופה פתאום העלילה מרגישה הרבה יותר, כאילו, ההחלטות של אנשים הרבה יותר מתאימות לכלים שקיימים להם באותו רגע, כאילו, לכוחות שלהם באותו רגע. אין פה איזה כל מיני פתרונות קסם. וזה מרגיש נחמד, לפחות לי זה הרגיש מאוד נחמד, וכאילו כל הקטע של ספרות רציונלית, כל מיני אנשים שלקחו את הרעיון הזה והרחיבו אותו, כן? כמו שאנחנו רואים בפרק 64, שכאילו עשו את זה במלא סיפורים קטנים כאלה, אז, אז לקחת כאילו את החשיבה הזאת של, רגע, איזה כלים יש לי, מה הכוחות של כל אחד מהדברים שיש לי, בוא נשתמש בו באופן המיטבי כדי למלא את פונקציות המטרה שלנו, כזה דבר, וזה... זה נורא נחמד, כאילו, יש גם את כל מיני עוד סיפורים שנכתבו, לא יודע, אני נורא אהבתי את The Metropolitan Man על סופרמן רציונלי, אז כל מיני כאלה, אבל זה נחמד, זה כאילו חלק ממה שמרענן פה.
זה גם בסוף, כאילו, כמה שהוא יוצא, הוא כותב סיפורים משלו, זה מדהים כמה הוא נאמן למקור של הארי פוטר, גם במובן הזה שהוא מצליח להסביר כל כך הרבה דברים עמוקים, כמו הסוהרסנים, כל... צריך לתת הסברים, שאתה כמעט אומר, וואי, זה אין מצב שג'יי קיי רולינג לא חשבה על זה בעצמה. זה תפור יותר מדי טוב.
כן.
הכי טוב שלו זה למה לחדר הסודות קוראים חדר הסודות. זה כזה, וואו, אף פעם לא חשבתי על השאלה הזו.
אתה יכול להזכיר?
כן.
תזכיר, כן.
למה לחדר הסודות קוראים חדר הסודות? בגלל שיש שם את הבסיליסק, שיש לו את כל הסודות של סלידרין. כאילו, באמת בארי פוטר המקורי, למה קוראים לזה חדר הסודות? לא יודע, כאילו.
איזה סודות יש שם?
כי הוא סודי, לא, כי הוא חדר סודי.
אז החדר הסודי.
אז בסדר, הוא סודי, ויש שם הסוד שהוא, זה הבזיליסק שהוא סוד, אז טוב.
יש כאילו הרבה שאלות מארי פוטר המקורי, שהוא כזה עונה עליהם.
כן.
נכון, זה באמת יפה מאוד. אני חושב שיכול להיות, לא חשבתי על זה הפעם, אבל יכול להיות שעכשיו נגיד, אחים שלי קוראים את ארי פוטר, והם כזה עפים עליו, ואני אומר להם, מיכל, לא הבנתם כלום. אבל כששואלים אותי כל מיני דברים, אז אני עונה דברים שאני לא בטוח שלמדתי אותם מהארי פוטר הרגיל. כאילו, למה ככה וככה? כי ברור שזאת התשובה.
אתה אמרת איזה משהו על זה שכולם חושבים שהם רציונליים.
כן.
אז אני חושב שדווקא זו נקודה שהיא מאוד מודגמת בפרק הראשון, בוויכוח בין שני ההורים של הארי. גם אפשר, כאילו, אמא שלו היא דמות שלא חושבת שדווקא חשיבה רציונלית היא נעלית על שיטות חשיבה אחרות. אתה גם יכול לראות את זה מחוץ לספר, נגיד אנשים שאומרים שהם בוחרים להאמין במשהו, שזה משהו שארי יעשה רק אם הוא צריך לעבור לרציף 9.75.
כן.
כן, רציונליסט, זה אף פעם לא ישכנע את עצמו להאמין במשהו, והרבה אנשים כן חיים את החיים שלהם באופן הזה. ומייקל, אבא שלו, הוא גם לא רציונליסט בעיני הארי, כי הם שניהם רואים את המדע בשתי דרכים שונות. הארי רואה את המדע בתור דרך לחקור את העולם, ואבא שלו רואה את המדע בתור איזשהו סל של אמונות. כאילו הוא חושב שזו אמת מדעית שקסם לא קיים. והוא אומר לו, מה אתה בכלל עושה על זה ניסוי? הרי קסם זה הדבר הכי לא מדעי שיש. וזה כאילו, זה ביקורת כזו של פילוסופיה של המדע, אני חושב שהיא ביקורת אמיתית בעולם, על זה שמדע, או הרבה פעמים אנשים, הם סגורים במחשבה שלהם לגבי לחקור כל מיני דברים במדע. כאילו, נגיד, אנשים יכולים לחשוב שתפיסת עולם מטריאליסטית, נגיד, זו אמת מדעית. כל מיני דברים, כן. ואז הם לא יתרחו לחקור בכלל. כן, ואז הארי מביא שם את פיינמן, שאומר שהדבר היחיד שחשוב במדע זה בסוף הניסוי. כן, פיינמן כזה מביא דוגמה, נגיד אנשים חושבים שאם עושים את אותו ניסוי כמה פעמים, אז חייבת לצאת אותה תוצאה. אם עושים נגיד ניסוי בסין, ועושים את אותו ניסוי באמריקה, אז צריכה לצאת אותה תוצאה לניסוי, זה כאילו איזשהו עיקרון מדעי. וזה לא נכון. צריך לעשות את הניסוי ולראות מה יוצא.
דיברנו הרבה. מה נאמר לסיום?
אם יש לאנשים כל מיני רעיונות ליוזמות, אז תדעו שאפשרי ככה להקים פרויקטים גדולים של תרגום, של... כאילו, זה מדהים מה שיצא מזה בסוף. כמות האנשים שעבדה על זה והשקיעו כמויות מטורפות של זמן, זה בלתי נתפס. גם עכשיו אתה עם הפודקאסט. כמות הזמן.
אני חייב להגיד גם שכל פעם שאני רואה שמתרגנת עוד פסה נוספת, אני מתרגש. וגם אני, כאילו, כואב לי הלב בשביל אנשים שמארגנים אותה, כי זה באמת הרבה עבודה, אבל זה מרגש, כאילו, לדעת שאנחנו, כמה עותקים בסוף הוצאנו? 200?
מה פתאום?
לא, 500? 500?
יש כרגע 3,000.
בהדפסה הראשונה.
הראשונה, כמה עשינו?
הראשונה הראשונה. זה היה, אני חושב, 770.
770?
770 זה ההדפסה הראשונה.
בתור מי שהעביר את המחירים ואת כל הדברים, הייתי אמור לעשות את זה, אבל בסדר?
שנייה, 500 אני חושב. איפשהו יש לי אקסל עם זה, אבל...
אתה גם המשכת לעבוד עם ההדפסות הבאות
בהתחלה. אני המשכתי לעבוד עם ההדפסות הבאות.
כדי לחלק את הספרים.
גם על זה יש דברים מעניינים להגיד, אבל אני...
כמה אצל יונתן היה?
אני חושב שגם 500, איזה יונתן, אז 500 אני חושב, נקווה שאני צודק שלא ירביץ לי אחר כך, והיה את ההדפסה של אבישי, ואת ההדפסה של עדי, וכן.
קיצור, אז אני רוצה להגיד שלדעת שגם אחרי שאני ניתקתי כאילו לחלוטין מהסיפור, וחוץ מאנשים שרצו להתייעץ איתי ולשאול כזה עד כמה זה קשה, כי הם רצו אולי לעשות גם, אז... זה מרגש מאוד לדעת ששחררת משהו, ובנאמנות, כאילו, הדבר הזה ממשיך, והגענו לכמה אמרת? 3,000?
אני חושב שיותר קרוב ל-2,000, אבל...
כן, עכשיו שאני חושב על זה.
2,000. סדר גודל של 2,000,
בכל זאת המון.
תלוי סופרים את ההדפסה של המאה שיצא בלי איזה, בלי הקריחות הנכונות, אבל בסדר.
אתה חושב שזה 2,000 זה רק איזה שמדפיסים, הרבה יותר מזה קוראים את הספרים ב-PDF או בזה.
זה משאילים, אני אשאלתי רק באנשים.
גם אנשים מעבירים.
אני קניתי 6 סטים בשביל להשאיל, אני לא, כאילו, ובאמת הם הושאלו ונאבדו ברוך השם, אחד נתרם, ולתרום לספריות, כן, גם.
יש כמה ספריות נדחות בארץ, יש שם את הדברים האלה, כל מיני ביצר, ועוד כל מיני, גם בנריה יש סט ויש ספרת נריה.
אבל היינו במילות סיכום, אז רציתי להגיד שאני מאוד מתחבר למה שאחיה אומר, שכאילו, תאמינו שאפשר לעשות דברים, זה כאילו, אני לא הכרתי אף אחד לפני זה, פשוט ראיתי פוסט בפייסבוק, זה היה משהו שהיה חשוב לי, שרציתי לקחת בו חלק, ופשוט אמרתי, טוב, אני נותן לזה את הזמן שלי, אני חושב שזה חשוב ושווה את הזמן שלי, ואנחנו נתאמץ ונצליח ונלמד דברים בדרך, גם אם אנחנו לא יודעים, אבל נלמד לעשות דברים שלא ידענו לעשות קודם. אני לא תרגמתי שום דבר לפני זה, אחרי זה כן, אבל כאילו, אבל לפני זה לא, ופשוט להאמין כזה שאתה יכול את הבסיס, ולעשות ולטעות, ולבקש פידבק מחברים, ולטעות עוד קצת, ולעשות, ואם יש פרויקט שבא לכם, באמת, בתור איזשהו משהו לקחת מזה, כאילו, מהפרויקט, לא מהשיטה הרציונלית, כן? זה בעיקר זה, זה כאילו, זה אפשרי להרים דברים, תעשו. כן, אגב, גם מה שאתה עושה זה אותו דבר, זה באתה לקחת והמשכת.
אני כאילו זה סוג של, כאילו, מההשראה שלכם, אז אני, נתתם לי את
ההשראה. ואנחנו בהשראה של אלה לפנינו, וגם אתה עושה את זה, וגייסת אנשים, ועכשיו מקליטים משהו, ומלא אנשים עכשיו שומעים את זה בעקבות זה. כאילו, אתה יודע מהנתונים שזה נכון, וגם פשוט אני יודע, כי כל כך קל לי כשאני ממליץ לאנשים, אז אני, אתה יודע, ישר שולח להם לינק לאתר ולינק לפודקאסט, ואני יודע שהם יפתחו את הלינק לפודקאסט, תשמעו את הראשון, ואז אולי הם יעברו, אבל כאילו ההבדל של הנגישות של סאונד הוא מדהים, וזה כאילו מנגיש בטירוף, זה, כן. זה מדהים. אז תעשו, זהו.
זה אחלה של מסר מהפרק הזה. אז יאללה, תודה רבה לכם שבאתם. השראה להיות ככה, להיות לידכם ושוחח איתכם. יאללה. תראה בפרק הבא.